ערב טוב. שומעים אותי מאחור? יופי. הערב אני ארצה לדבר על חופש, שחרור ועצמאות. להרחיק טיפה. יותר טוב? ושומעים? אוקיי. מעניין הנושא של חופש? מי מעניין אותו הנושא של חופש? טוב, יש כמה בינינו. נלך אולי בדרך קצת פתלתלה. אני אתחיל מהיום הראשון של הריטריט הזה. אני הגעתי לכאן בעצם יום לפני. עשיתי מה שעשיתי, כל מיני הכנות בשעות הבוקר, אכלתי ארוחת צהריים. אחרי ארוחת צהריים ניגשתי לעשות את הדבר שאולי בגללו רבים מאיתנו חוזרים ומגיעים לאנדור לריטריטים. יש סייסטה. ורגע לפני זה מולי עוד לא היה כאן וזה, אז שלחתי לו הודעה שאני הולך לנוח ושניפגש כשאני אקום. לעשות הכנות אחרונות שלושתנו ביחד. וכשקמתי מהשינה, הסתכלתי בטלפון וראיתי הודעה ממולי. אני נתקעתי בדרך. הלך הגיר. ותמי בא לקחת אותי. אז תמי נסע, הם הגיעו קצת יותר מאוחר וישבנו. ואז מולי סיפר כן שהוא נתקע בדרך. הלך לו הגיר באוטו. איזה אוטו יש לך? אמר לי סוברו. גם לי סוברו. עולה כזה בתוך המקום, הסוברו הלך הגיר. סוברו, עולה אצלי איזה משהו, אני אולי סוג של איזה סוברואיד כזה, היו לי הרבה סוברואים. ואני רוצה כאן להניח רגע, תת לנו רגע להרהר ביחד בשאלה הזאת, מה זה הסוברו הזה? לא שאני הולך להעביר כאן שיעור במכניקה, אני לא מבין כמעט כלום במכניקה, או מכונאות, או איך שלא קוראים לזה. אבל מצד אחד אנחנו יודעים כולנו, או רובנו, כשאנחנו אומרים סוברו, למה אנחנו מתכוונים. וגם סביר להניח שלחלקנו עולות כל מיני אמוציות שקשורות. יש בטח כמה מאיתנו שמאוד אוהבים את הרכב הזה ואיזה הוא נהדר, ויש כאלה סוברו, זה... אבל... הדבר הכל כך ממשי ואמיתי הזה, סוברו, למה אנחנו מתכוונים? הרי זה שסוברו אחת, סוברו של מולי, סליחה שאני עם האוטו שבמוסך מושבת עכשיו, סוברו לא מפסיקה להתקיים. וגם עם הסוברו שלי, וגם עם עוד הרבה סוברוים יתעקעו, או יגיעו, כדרכו של כל בשר ודרכו של כל פח, ילכו לעולמם, כבר לא יהיו קיימות. סוברו, אוקיי, יש דבר כזה סוברו. מה זה הסוברו הזה? זה המפעלים ב... אני לא יודע איפה, ביפן איפשהו. כן, יש איזשהו מקום או מקומות שמייצרים שם את הרכב, אולי מקומות שונים, פה מייצרים את המנוע, פה מייצרים את זה, סביר להניח שבמהלך השנים זה גם החליף מקומות, ובתוך המפעל התחלפו מן הסתם המכונות? האם זה הפועלים שמייצרים את הרכבים? יש, כן, יש אנשים שמתעסקים בזה, מן הסתם גם הם מתחלפים מדי פעם. לבטח אף אחד מהפועלים שהיו במפעלי סוברו מתחילה דרכה הוא כבר לא שמה. האם זה הדגמים? הלוואי, איפה הדיאל האגדית שכל כך אהבתי בתוך הזה וזה? נעלמו מהעולם, הם מתחלפות. האם זה הסמל? כמה יש שם? 5 כוכבים אני חושב. זה נראה משהו שנורא נורא מסמל לנו ומדבר לנו עם הדבר הזה, אבל גם אם יקום אני יום אחד איזה מישהו ויוסיף לו עוד איזה כוכב או שניים, נמשיך להיות סוברו, נמשיך. איפה הסוברויות הזאת? אפילו את השם. יכול להיות שישנו, אולי זה יתאחד עם איזשהו משהו אחר. הבעלים של זה, בעלי המניות, גם הם מתחלפים. מה זה הסוברויות הזאת? האם יש דבר כזה? איזשהו דבר מה שקיים בזכות עצמו, בפני עצמו, שהוא ממשיך בזמן, והוא הוא הסוברו הזאת? ובו בזמן, כן, אנחנו יכולים לדבר על סוברו, לנהוג בה, לגמור את הגיר, אבל אם לקחת איזשהו אירור אחר, באחת הקבוצות כאן מישהו הזכיר את מכבי תל אביב. מכירים מכבי תל אביב? כך מכבי תל אביב בכדורסל. סביר להניח שאפילו השם בחלק מאיתנו מעלה גם הרבה אמוציות. מי שנורא אוהב, מי שלא סובל, מכבי תל אביב, או מכבי תל אביב. אני שומע מכבי תל אביב, אני שומע מיקי ברקוביץ', אולסי פרי, ארל וויליאמס. לפי הצחוקים אתם יכולים לדעת הגילאים. הם כן, הם כל כך הליבה בתוך הזיכרון שלי של החוויה הזאת של מכבי תל אביב בכדורסל, שניצחה את צסקה ולקחה את הגביע אירופה. והם התחלפו. יש שחקנים אחרים, אין לי מושג היום מי הם. זה לא מיקי ברקוביץ' ומוטי הרואסטיו, זה לא המכבי תל אביב. אז מי זה? רלף קליין? המאמן? המוח מאחורי כל מה שזה? גם זה מתחלף. מנהל הקבוצה. האוהדים משתנים. שום דבר ניגע בו, גם דבר שנגיד שהוא נשאר, כמו שמעון מזרחי, אני חושב שגם שמעון מזרחי כבר לא. או הצבע, הצבע הצהוב. אבל מה, זה מכבי תל אביב? ואז אני לובש צהוב, אם מישהו פה לובש צהוב, זה מכבי תל אביב, הצהוב הזה? אנחנו מחד? כן, יש, so to speak, מכבי תל אביב, אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים, אנחנו מרגישים את מה שאנחנו מרגישים, וזה יכול להיות נורא חזק. אני אספר לכם משלי, לפני 15 שנה, הילדים עוד היו קטנים, נסענו עם המשפחה, עם הילדים לטבע, ו אני כל כך אוהב את הזמנים האלה של בטבע, רק אנחנו מכנים את האוטו רחוק, הולכים למקום שהתאורה הכי גדולה שיכולה להיות, היא את הפנס כיס שנדליק רק במקרים נדירים, נהיה אולי לאור האש, מנותקים מכל הציביליזציה. ואיכשהו כשהיינו בדרך לשם, היה לנו איזה סמארטפון אחד, פתאום התקשר הטלפון, ואיזה חבר שלי אמר לי, בוא נה, אתה יודע, פול חולום בגמר הפלייאוף. אני בצעירותי, נערותי וזה, מאוד מאוד אהדתי את הפועל חולון. כן, אז אפשר את מכבי תל אביב, לא כל כך אהבתי, תמיד הם מנצחים אותנו. ומצאתי את עצמי יושב שם על גדות נער הירדן, בלילה, בטבע, אין שם כלום. יושב עם איזשהו מכשיר ומקשיב, שומע שמות שלא שמעתי בחיים, כי לא עיקר, הרבה שנים כבר לא הייתי בעניינים, לא ידעתי מי זה שם, זה כבר לא אלי מלך או בוגין או כל האלילים שלי, שומע את זה, וכל פעם שהשדרן אומר, פועל חולון סל, הלב שלי מתרונן, אני שמח, ופתאום סל אחר, וחולון ניצחו, לקחו אליפות ראשונה, ואני מוצא את עצמי כזה, שואל את עצמי, מה זה הדבר הזה שמעורר בי, את השמחה הזאת. מחפשים בתוך סוברו, מחפשים במכבי תל אביב, הפועל חולון, כל דבר שאפשר לדעת, לעלות על הדעת, מחפשים את מה זה שמה, מה זה שם שנותן לו את את הפועל חולוניות שלו, את הסוברויות שלו. קחו את זה. שעון. מה זה? איפה פה מקופלת השעוניות שלו? אני אקח את המכסה. זה השעון? לא. אני אוציא את הסוללות. זה השעון? לא, הוא יפסיק אולי לעבוד, אבל לא, זה לא השעון. אני יוציא את הכפתור של האלארם קלוק. זה השעון? לא. אני יוציא את המסך. לא, אני אשפוך את אני חושב שיש פה נוזל כזה שעושה את האותיות הדיגיטליות. אשפוך אותו. זה השעון. נוציא מפה עוד דברים, את הפלסטיק, או איך שלא קוראים לחומר הזה. לא נמצא שום דבר שאנחנו יכולים לגעת פה ולהגיד, זה מה שזה, זה הדבר כשלעצמו. ובו בזמן אנחנו נותנים המון המון משמעות לעצמאות. אני רוצה רגע להתעכב על המילה הזאת. עצמאות, להיות עצמאי. אני חושב שאין כמעט ילד שלא שואף להיות גדול. רוצה להיות כבר גדול, מבוגר, כשבתוך כך רוצה להיות עצמאי, שאני אוכל לבד, להתלבש, להחליט על עצמי. שאבא לא יגיד לי, די, נגמר הזמן מסך. שאני אוכל לנסוע בעצמי. באמת שזה גם נכון הרבה פעמים עוד עדיין אלינו המבוגרים. בעיקר אם אנחנו שכירים, אנחנו רוצים להיות עצמאים. חושבים שיש שם איזשהו החופש הגדול, שאין שם את הבוס או הבוסית שיגידו לנו מה לעשות. אלה מאיתנו שעצמאים יודעים שזה לא כזה ביג דיל הרבה פעמים. ובתוך המקום הזה של עצמאות, כמו מסתווה איזשהו רעיון, זה אולי ניכר כשאנחנו שומעים מושגים כמו מלחמת העצמאות או מלחמת השחרור, שני מושגים שבאים ביחד, בלי להיכנס אל כל הקונוטציות שיכולים לעלות מתוך המושג הזה. אבל המקום הזה שרואה עצמאות כשחרור, כחופש. יש בתוכו, כשמסתכלים בתוך העברית גם את המקום הזה שוב של עצמאות, עצמאי, עצם. גם הדבר הזה שכמו שורד את המוות, לכאורה. דבר שנשאר אחרי שכל הגוף מתפרק, נשארות העצמות. וגם כשאנחנו בונים משפט, במרכז המשפט אנחנו שמים את העצם, את השם עצם. יש לנו איזושהי תחושה שישנו איזשהו משהו שקיים כשלעצמו, שהוא לא תלוי. ולהיות לא תלוי, שמה נמצא החופש. יכול להיות שיש משהו מתעתע ברעיון הזה? יכול להיות שהמסע אל החופש יושב דווקא בתוך ההכרה שיש בינינו ובכל דבר שאנחנו יכולים להעלות על הדעת תלות הדדית, קשרי גומלין. חופש הוא מושג משמעותי ומרכזי בלימוד של הבודה. וימותי בשפה הפאלי. אם לצטט ציטוט אחד שאני נורא אוהב תוך הבודה, הוא אומר, ממש כפי שטעם האוקיינוס, לא משנה איפה הוא נטעם אותו, טעם המים הוא אחד, לא משנה איפה הוא נטעם אותו, באוקיינוס ההודי, באוקיינוס השקט, בים סוף, טעם של מי ים, טעם של מי אוקיינוס יהיה אחד, טעם של מלח, ככה הטעם של הדרמה הוא אחד, טעם החופש, זה המקום שהיא מכוונת אליו, זה המקום שהיא מכוונת אליו, וזה המקום שהיא יכולה לעורר, ממש עכשיו. התודעות שלנו בתוך התהליך הזה של הריטריט הולכות ומתעדנות. תודעות פחות עסוקות בלבנות שוב ושוב ושוב את האני, את העצמי. יש מקום נינוח יותר, מקום מאפשר יותר. וכשיש מקום נוח יותר ומקום מאפשר יותר, הרשמים יותר מופיעים ונעלמים, מופיעים ונעלמים. לפעמים ברגעים של חסד, משהו מהניחוח הזה, של חופש, של שחרור, של יופי, מראים את פניהם. במקום אחר, אומר הבודה, ממש כמו שנהר הגנגס, לא משנה איפה, באיזה חלק שלו, בין אם למעלה גבוה בהימלאיה, סמוך למקורותיו, גומוק או גנגוטרי, או בין אם בהימלאיה הנמוכה, ברישיקש, שהוא כבר נהר גדול יותר, אבל עדיין עם, עם זרם חזק, ובין אם בוורנסי, שהוא כבר מנהר רחב רחב, אבל שזורם הרבה יותר לאט, לא משנה איפה, ולא משנה באותה נקודה הוא הולך צפונה, מזרחה, מערבה או דרומה, הוא תמיד נוטה לכיוון אחד, כיוון הים. ממש באותו אופן, המתרגלת והמתרגל מתאים את תודעתם לשחרור. שואלים את עצמנו את השאלה, מה קובל אותנו? אבל לא כאיזושהי שאלה רעיונית להתעסק בה, אלא בתוך חוויית הרגע, לראות כיצד אנחנו מוצאים את עצמנו נחבלים, לא, אני מעוות מילה, לא בחט, בחף, מוצאים את עצמנו תחת הכבלים. כיצד זה קורה? כיצד זה נוצר? כיצד מתוך מקום שעולה איזשהו, עולה לי באנגלית, pleasing ID, איזשהו רעיון נחמד או נעים. אלו גובי בצהריים. פתאום זה כאילו משום מקום מגיע. פתאום המחשבה, אלו גובי בצהריים. ואיך מתוך זה עולה בתוך כך המקום של, וואו, כן, אני נורא רוצה, יו, מה זה בא לי? יו, אני נורא חייר, אלפיי ויהיה היום עלו גובי. רק שלא ייגמר, כמו אתמול, וזה, ומוצאים את עצמנו. לראות כיצד זה מתהווה. וכמו שמולי אמר היום, מדיטציה בצהריים, אין מה שעולה שלא ראוי לתשומת הלב. אין מה שעולה שהוא בחזקת טעות או פגם. וכל מה שמופיע, אנחנו יכולים כמו לנוח בתוכו. זה מה שזה. אלו גובי. השתוקקות לאלו גובי. פחד שיגמר האלו גובי. אוקיי, זה מה שזה. הבודה נתן לזה משל נורא יפה. הוא אמר שבהיותנו בני אדם באופן בלתי נמנע, לפעמים נתקע בנו חץ. אולי איזשהו קיבוץ בגב התחתון, איזושהי דקירה בכתף, איזשהו זיכרון שגורם קיבוץ או כאב, באופן בלתי נמנע. היותנו בני אדם, לפעמים מופיע, עולה כאב. העניין כל כך מצחיק וגם לא מצחיק. ושמה אנחנו עושים? נכנס החץ, תוקעים עליו עוד חץ, ותוקעים עוד חץ, ותוקעים עוד חץ. התגובה, בתוך התגובתיות שקורית כערף, שנצבעת, מותנית על ידי הוודנה, על ידי הנעים, לא נעים, ההתנגדות אל הלא נעים, הניסיון לשמר או להרבות את הנעים, אנחנו תוקעים עוד חץ ועוד חץ. אז אוקיי, עלה פחד שיגמר על וגובי, כבר הגיע עד לשם. אז אוקיי, זה, לא, יו, איזה מין מודד אני לא יודע למדוד, אני לא זה. הזכרתי כשדיברתי שלשום, או אולי יום לפני, כבר הימים קצת מתבלבלים, נכון? את ארבע האמיתות הנאצלות, או של האצילים, או המאצילות, אפשר להתייחס לזה כך או כך, או לקרוא לזה ארבע האמיתות, או יש מי שקורא לזה ארבע הפעולות. דיברנו על האמת הראשונה של דוקה, והמקום של לדעת אותה, לפעול בצורה הקאונטר אינטואיטיב הזאת, ולהיות נכונים לפגוש את הדוקה, להשתהות שם, להסתכל, ללמוד. האמת השנייה נוגעת בסיבות לדוקה, או בתנאים שבתוכם דוקה משגשגת, או בתנאים שהם הם, הם, הם הקרקע הפוריה לדוקה. הדוקה כאסבים אולי, אבל כאסבים לצמוח. ובמקום הזה הבודה מצביע על מה שהוא קורא לו היאחזות. היאחזות בשפה הפאלי, אופאדאנה. אופאדאנה, אם ללכת גם כן, להתעכב רגע על הדימוי, על השימוש של המילה בשפה, לאו דווקא בשפה רוחנית. אופאדאנה זה מציין את הסוג של העץ שמזין את האש. יכולים לדמיין שבתרבות ההיא לא היה חשמל ולא היה זה עץ אש, מדורה, תפסה את מקום מאוד מרכזי, בלבשל, בלחמם, בלהעיר. והיו קוראים בשמות, בשם של האש, על פי החומר שמזין אותה. אם זה אש שמוזנת על ידי בולי עץ, או אם זה אש שמוזנת על ידי קינדלינג, ברכה לי המילה. זרדים או ענפים קטנים, או אם זה עץ שמוזנת על ידי שמן או חומר דלק. אז אופאדאנה זה הסוג חומר, מה שמזין את האש, מה שמאפשר בעצם לאש להמשיך לבעור. או המילה הזאת גם משימשה אל מה שמזין את העץ, המים והמינרלים שבאים תחת לאדמה ומזינים אותו, מאפשרים לו לצמוח, לסגשג. היאחזות, תסתכלו על הדימוי הזה, היא בעצם מה שמזין את הדוקה, את אי הנחת, את אי שביעות הרצון, את חוסר הסיפוק. ומאוד חשוב כאשר אנחנו מדברים על היאחזות להבין שהעניין הוא לא באובייקטים של היאחזות, במה שאנחנו נאחזים בו. תהיה זה הסובארו פורסטר, תהיה זה איזשהו עבודה, איזשהו קריירה, יהיה איזשהו דימוי הגוף שאנחנו רוצים אולי להחזיק. יהיה זה איזשהו בן זוג או בת זוג שהיינו רוצים שיהיו איתנו והם לא איתנו. או מישהו מאוד אהוב שהלך לעולמו. העניין הוא לא באובייקטים. העניין הוא אחד, להעמיק את ההבנה שלנו על כיצד ההיאחזות מתאווה, מתקשחת. מה? כיצד אנחנו מזינים את ההיאחזות. שוב ושוב לזכור כאן את העקרון המאוד פשוט הזה של ודנה, של להיות ערניים לוודנה ולתגובתיות האוטומטית. זה לא שאנחנו עושים אותה כי אנחנו ילדים רעים, או כי אנחנו רוצים לפגוע בעצמנו. זה מותנה, זה טבוע עמוק בלוח האם. והאפשרות לראות, להיות בהירים אל הוודנה, לראות את התגובתיות, מאפשר הרבה פעמים ליצור איזשהו מרחב, איזשהו מרווח, שמאפשר, כמו שחלק מכם תיארו היום בקבוצות, למשל פתאום לשבת עם איזושהי תחושת כאב מסוים, איזושהי תיארה, איזשהו כאב בגב התחתון, ולמצוא את עצמנו יושבים איתו, ולא שזה הפך פתאום לכיף, וואו, נהדר לי שזה עוד פעם הקיבוץ הזה בגב, אבל בו בזמן, משהו שמכיל את זה, יכול להיות נוכח עם זה, להתעניין, לחקור, לא להיות מופעל על ידי זה. או על ידי אחד האורחים, חוסר שקט, מישהו תיאר שעולה לו בישיבה, ולפני כן המשתגע מאמר שטוב, נו, מתי מצלצלים? מתי מצלצלים? מה זה קורה? נו, אולי הם נרדמו? אולי הם נרדמו? מה יהיה? אתם לא לבד. וההכרה, הראייה של זה מתהווה, יוצרת יותר ויותר מרחבים כאלה. אנחנו כמו בונים איזושהי עוצמה, איזושהי עוצמה שמאפשרת לנו להיות יותר נוכחים, יותר מאוזנים עם החיים, והחיים הם חיים, הם זורקים כל מיני חיצים. דברים לא בשליטתנו. מה לעשות שפתאום מי שיושב או יושבת לידי פתאום נושם? מה, הוא לא שמע שהמורים אמרו נשימה טבעית? מה זה? אנחנו לא יכולים, זה איך שהוא נושם עכשיו. אבל בנו יש את היכולת לפתח חופש בתוך זה. אבל זה לא עוצר רק כאן. לצד הראייה שהולכת ומעמיקה ומתעדנת, כיצד אנחנו נאחזים, כיצד ההיאחזות מזינה את ההתנגדות, את הוויכוח, מה שהחיים הם הרגע. רוצים יותר, רוצים פחות, רוצים שזה לא יהיה. יוצרים את איזשהו מקום הזה וחיים בתוכו. לצד זה, והמשמעות שאני לא יכול להכביר עליה במילים, כמה זה חשוב ומשמעותי לטפח את זה, אנחנו אולי רואים גם ברגעים מסוימים, שבעצם אין כאן שום דבר שיכול להיאחז, כדי שתהיה היאחזות, דורשים שני דברים, נכון? משהו שיאחז בעוד משהו, זה צריך להיות מוצק. אם אני מנסה לתפוס מים, אני לא מצליח להיאחז, אין במה לתפוס. או אוויר. והרשמים השונים, אפילו אם זה הרעיון שאני פשוט בן אדם נוראי, חסר סיכוי, שלא מצליח לעשות מדיטציה, ולא היה שום, אפילו הרעיון הזה אני לא יכול להחזיק אותו ושיישאר, גם הוא מתפוגג. וככל שאנחנו מרשים יותר, אנחנו רואים שמטבעם מטבעם בחיים יש זרימה, רשמים באים וחולפים. וגם הרושם, התחושה שיש מישהו, שאני קורא לו אני, שיכול להחזיק אותם, גם הוא משתנה כל הזמן. כאשר אנחנו מדברים בדרמה על לא אני או אין אני או היעדר אני, זה לא איזשהו רעיון, זה לא איזשהו רעיון אונתולוגי שבא לדבר על מה כן קיים או לא קיים. אלא זה הצעה של דרך הסתכלות, שרק כשהתודעה שלנו מתעדנת משהו, זה תנאים מאוד טובים שאנחנו יכולים לטפח אותה, דרך הסתכלות שהיא אמיתית, היא לגיטימית, היא רלוונטית. זה לא שאנחנו צריכים לשכנע את עצמנו, להאמין באיזשהו רעיון, להאמין ברעיון שאין אני, זה... יש לזה אפס אימפקט. יש איזה סיפור על בבית כנסת, איזשהו רב ניגש, נעמד מול ארון הקודש, והתחיל לדפוק על החזה שלו. אני שום דבר, אני אף אחד, אני שום דבר, אני אף אחד, אני שום דבר, אני אף אחד, וככה נכנס לאיזו אקסטזה. אחר כך כשהוא קם, הוא הלך, אז ראה את זה החזן. רבי, גם אני, ניגש, נעמד מול ארון הקודש, התחיל להגיד, אני שום דבר, אני אף אחד, אני שום דבר, אני אף אחד, אני שום דבר, אני אף אחד. קם, הלך, ראה אותם השמש, אמר, גם אני. ניגש מול ארון הקודש, התחיל להקרות בחזה, אני שום דבר, אני אף אחד, אני שום דבר, אני אף אחד. שום דבר, אני אף אחד. אז אומר הרבי לחזן, נו, תסתכל מי חושב את עצמו לאף אחד. הראייה בתוך הרגע, כיצד אני, הוא לא, שהוא לא קיים, אני זה תופעת טבע. כמו כל תופעות הטבע, יש מקום לכל תופעות הטבע, רוח באה והולכת, נועה. הוא קורה כל כך כל כך מהר, שאנחנו נוהגים, תוך זה יוצר לנו את התחושה הזאת של ההמשכיות הזאת, ושל שקיים כשלעצמו, ממש כמו הפועל חולון וסוברו. וגם כשאנחנו מערערים בזה באופן דומה, אנחנו מחפשים, מולי הוביל אותנו לקצת חשיבות כאלה, שלשום אני חושב שזה היה. יודעים, זה נורא מעניין למשל כשמסתכלים בתמונות ישנות שלנו. מסתכל בתמונה, אני אומר, כאילו, תראו לכל בן, מה רואים שם? הילד. אבל כאילו, ואני, מעלה בתוך זה איזושהי תחושה, התחושה הזאת שזה המשיך משם, שזה איזשהו אותו דבר. ברגעים האלה של יותר רווחה במדיטציה, יותר מעודנות, אנחנו יכולים לראות יחד עם הרשמים שהולכים, עולים ונעלמים, כיצד זה נורא גס ומגושם יחסית למהירות שזה קורה, עולה הניחוס של הרושם, שזה יהיה ריח, זיכרון, תחושה בגוף, לאיזשהו מרכז שאני קורא לו אני, שהוא מתהווה ומתפוגג, מתהווה ומתפוגג. אני אעצור כאן. בואו נסיים ברגע או שניים של דממה משותפת.